אז אחר צהריים טובים. יש לנו מין מנהג כזה ומסורת לתת שמות לדברים, לתת שמות לשיחות. אז השם של השיחה היום אחר הצהריים זה סוכות. The inner and the outer. הפנימי והחיצוני. מסתבר שהמבט אחר, מבט קבלי אולי, על המשמעות של סוכות, מגלה כמה דברים די מעניינים. בכלל כל הנושא של יציאת מצרים, עצם השם, מצרים, מיצרים, מקום צר, מקום שאנחנו יוצאים החוצה, לאן? למדבר, שבספרות הקבלית הנמשל שלו זה ה-consciousness, המדבר שבו הולכים במשך 40 שנה, שזאת תקופה ככה, זה לא חייב להיות מדויק, זה איזשהו סימבול, 40 שנה, תקופה מאוד ארוכה, דור. אנחנו יוצאים החוצה לפתוח, למקום שהוא לא ידוע, לא מוכר, אולי מפחיד, אולי מרגיש לא בטוח. וחלק מהמסע הזה עובר בתחנה הזאת של סוכות. בני ישראל חנו בסוכות, אז יש איזשהו דיבור על זה שסוכות הוא או שם של מקום, או באמת הם עשו להם סוכות. בטח יש כאלה שהם מכירים את זה ממש טוב כאן. אם אנחנו רגע מתבוננים על הרעיון הזה של סוכה, ומה זאת סוכה, אני חייבת להגיד שזה הקשר ממש מדליק, כי בסנסקריט, בפאלי, סוכה, אתם יודעים מה זה? הפינס, זה אושר, כן? סוכה זה בעצם בית שהוא ארעי, כן? זה מבנה שיש לו כל מיני הגדרות, מה הופך אותו להראי, זה בית. ההמלצה היא, את ההכוונה הדתית או המסורתית היא לישון בסוכה, נכון? במשך התקופה הזאת, תכלס התקופה של הריטריט. וזה בית שהוא הראי. עכשיו, אנחנו יודעים שכל בית הוא הראי, נכון? איפה הבתים של אלה שגרו כאן לפני 500 שנה? 400 שנה? לא נדבר על הבתים של עם אחר שהיה פה לפני 50 שנה, הבתים של הסבים והסבתות שלנו, כן, שנהרסו איפשהו בחלק אחר של העולם. אבל כשאנחנו חיים בתוך הבית, זה נדמה לנו שזה מוצק, נכון? זה בטון, קונקריט. יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד קבוע, ובשביל הנדמה לי הזה, שהוא די שם המשחק, האופן שבו אנחנו רואים את הדברים, אז יש את ההזמנה לחיות איזשהו פרק זמן ארוך, כן, שבוע או יותר, בסוכה. מקום שמאתגר את הקשר הזה בין פנים ובין חוץ, בין משהו סולידי ובין משהו ארעי, בין הסגור, שלפעמים מרגיש לנו מגן ומוגן, ובין הפתוח. זה כבר מביא אותנו ככה להרהר. אחד המושגים המרכזיים בלימוד של מה שלימד הבודה, המושג של ההרעיות. כולנו יודעים שהכל הרעי. אנחנו יודעים שהדברים משתנים, מתחלפים, קלים, מתקלים, כל מה שנולד, קמל. בין אם זה אדם, חיה, פרח, state of mind, רגש. אבל עד כאן אנחנו באמת יודעים את זה? ידיעה אמיתית של זה, ידיעה עמוקה של הרעיות, יכולה לשנות הכל. ולמה הכוונה בלשנות הכל? להפוך את הקערה על פיה, מסבל לנחת. מסבל לשחרור. כשאנחנו יושבים עם החוויה המדיטטיבית, כאן עכשיו במעבדה הקטנה הזאת שאנחנו קוראים לה ריטריט, ואנחנו יושבים למשל עם רגל שנרדמת, וכבר אמנם הרגיעו אותנו פה מעל הבמה הזאת שכל בסדר, אבל עדיין יש בנו אולי איזה חלק שממש ממש חושש, ובאותו רגע שהרגל נרדמת, או שאנחנו מפרשים את התחושות שאנחנו מרגישים ברגל הזאת כהרדמות, מיד יחד עם הכותרת הזאת מופיעים סיפורים, תרחישים, סרטים, דאגות, חששות, פחדים, אין לזה כבר שום קשר לדבר, אפשר להגיד האמיתי, שהצית את כל המאומה הזאת. תחושות, פשוט תחושות. ואנחנו מוצאים את עצמנו מילא רגל שנרדמת, אבל מחשבה או זיכרון על דברים שהיו, או דאגה לגבי דברים שעוד לא קרו, אנחנו מוצאים את עצמנו מסתבכים בלופ שיכול להיות מאוד מאוד ארוך ותובעני, מנסים להשתחרר מאי הנחת שגלומה במצב הזה. אם אנחנו באותו רגע יכולים אפילו טיפ-טיפה לבזוק קצת הבנה של הראיות, מינון הומאופתי, אם תרצו. וואלה, גם זה יעבור. גם זה הוא נוצר כאן בגלל תנאים וסיבות כרגע, אין לו, באיזשהו מקום מאוד עמוק, אין לו ממשות משלו. זה נראה לנו נורא נורא אמיתי, אבל זה קצת כמו הילד שבונה ארמון בחול, ואוי ובוי למי שיעיז ויגע בארמון שלו. כן? אבל כשהגיע הזמן ללכת הביתה, הוא קם, ובלי יותר מדי מחשבה, בכיף גדול, כן? מחרב אותו, בועט בו ושוכח ממנו. מי זוכר את הארמונות של אתמול? מי זוכר את הדאגות שלפני שבועיים ורבע, או חמש שנים, או אפילו שעתיים אחורה? דברים שנראו לנו כל כך כל כך מהותיים וחשובים, וכל העולם סביבם סובב, גם הם איכשהו התפוגגו, נמוגו, התפרקו, התחלפו בזרם החיים. זיכרון של הראיות, impermanence, זאת אחת המתנות שהתרגול של הויפאסנה יכול לתת לנו. ואנחנו לומדים את זה בצורה הכי טובה דרך החוויה, דרך, ממש דרך הגוף. אם אנחנו מסוגלים לשבת עם הכאב, ואפילו אולי 5% מחזיקים את הידיעה של החולפיות, של ההריות, של ההשתנות המתמדת, משהו בזה מפסיק להיות כל כך כל כך כבד. ובאופן מעניין, אם אנחנו חוזרים רגע למושגים האלה של חוץ ופנים, חוץ ופנים, ומדמיינים את עצמנו אולי, כן, יושבים בסוכה כזאת, שהיא גם סוג של בית, אבל גם מאוד מכניסה את הבחוץ. ובריטריט, אמן שכל ריטריט שהוא לאו דווקא בסוכות, הוא מן התדר הזה של חוץ פנים, כי גם אנחנו כל הזמן יושבים בעולם, יוצאים החוצה להליכה. יושבים בעולם, יוצאים החוצה להליכה. אבל גם יותר מזה, ההתבוננות פנימה, באופן מעניין, מתחילה ככה לגלוש גם על ההתבוננות החוצה, וההפך. ותכף אני אסביר למה הכוונה. יש, לפני הרבה שנים, הייתה תוכנית שקראו לה רחוב סומסום. קיפי. מיכי מהצוות הזכיר לי את הסיפור החמוד הזה. זוכרים את קיפי מרחוב סומסום? הייתה מתח? טוב. יופי. לא, אולי פה, יש פה כמה שכבר נולדו אחרי הדור הזה. והייתה איזו תוכנית שקיפי היה מאוד מאוד מוטרד. כי הוא היה באיזשהו מקום, כאן, אבל הוא רצה להיות שם. זוכרים את זה? ראיתם את זה? זה לא היה קיפי. אז מי זה היה? קרובי? הרסתם לי הכל. טוב, בטוח? קרובי? תמי תשלח לי לינק, טוב. תמחקו את קיפי, זה היה קרובי. איך אומרים קרובי באנגלית? אני מושג. טוב, קרובי, זה היה קרובי. קרובי היה כאן, והוא רוצה להיות שם. אז מה הוא עושה? הוא הלך לשם. הוא הגיע לשם, והוא אמר, עכשיו אני שם, נכון? הוא אמר, לא, אתה כאן. אבל אני רוצה להיות שם. אז הוא חוזר חזרה, כי השם הפך להיות הכאן הקודם. אז הוא הלך. בקיצור, you get the picture. אני רוצה להיות שם. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהחכם הזה? קרובי, קיפי, לא משנה. אלה, כן? The sage. יש פה משהו מאוד מעניין שאפשר ללמוד על התודעה שלנו. קודם כל, המקום שאנחנו wanna be, כן? רוצים להיות, אבל נמצאים במקום אחר. זה דבר ראשון. ואתמול פטרישה דיברה על הפער, כן? הפער הזה, והמאבק שנולד, כשאנחנו חשים את הפער, אנחנו מאוד מאוד רוצים שמשהו אחר ממה שקורה עכשיו יקרה. לא משנה מה, אבל אחרת. או שאנחנו דוחים את מה שקורה עכשיו, את שתי התנועות האלה בתודעה, או מאוד לרצות את מה שלא קיים, או מאוד לא לרצות את מה שכן קיים. הבודה הגדיר את זה מאוד פשוט, דוקה. זוכרים את הסוכה של התחלת השיחה? דוקה, זה הפוך שלה, כן? זה אי הנחת. דוקה בארמית זה מקום, וואו. פעם ראשונה שאני שומעת את זה. מעניין מאוד. דוקה בארמית. בקיצור, מה? אנחנו יכולים לראות שבחוויה האנושית, אנחנו הרבה 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 פעמים מונעים על ידי תחושת הפער. יש בסאבווי בלונדון, כן? מי שהיה mind the gap, mind the gap, high teaching, mind the gap. כן? שימו לב לפער. הפער בין מה שאנחנו רוצים שיקרה ולא קורה, ובין מה שאנחנו לא רוצים שיקרה וכן קורה, וכל הזמן הניסיונות החצי נואשים שלנו לפעמים, המאוד מאוד אינטנסיביים, לצמצם אותו. כן? להיות, לקפוץ מעליו. הדרך שלנו לצמצם אותו היא לנסות להשיג את מה שלא קורה, או לדחות את מה שכן קורה. אסטרטגיה די גרועה, לא עבדה, לא עובדת, לא תעבוד. יכול להיות שהיא באופן חלקי. מאוד, אבל אז זה נותן לנו עוד דלק להמשיך ולעשות את זה שוב בצורה אינטנסיבית. ומה אם במקום זה נוכל פשוט to drop into, כמו לנטוש את כל הסיפור הזה של המאבק, שהוא זה שמוליד את אי הנחת, את המקום של אי הנחת. כן. כי אם קובי היה, רצה כל כך להיות שם, אבל הוא היה כאן, הוא היה רגע הולך לקורס ויפאסנה. ומתחיל לבדוק מה זה כאן ומה זה שם. ומה אני בעצם רוצה כשאני רוצה להיות שם. אולי את אותן האיכויות שאני רוצה בשם, יש לי בעצם כאן. וכל ההתרוצצות הזאת היא המוטרפת בין שם וכאן וכאן ושם, כאילו, כן? היא לא נותנת את הפירות האלה שאנחנו כל כך קמאים אליהם. כי מה אנחנו בסך הכל רוצים? משהו מאוד נאיבי ותמים מריץ אותנו. כולם בסך הכל רוצים להיות מאושרים, לא רוצים לסבול. זה יופי של אספירציה, זה יופי של שאיפה. אבל אולי נתחיל להסתכל באמת על האופנים שבהם אנחנו סובלים והסיבות, ואולי הגיע הזמן להחליף אסטרטגיה. הכאן והשם מלמדים אותנו עוד משהו. הם מלמדים אותנו על איזושהי תלות הדדית בין שניהם. כי אם לא היה שם, אז מה לא היה? לא היה כאן. אז אם, ואם לא היה כאן, אז לא היה שם? מה זה אומר? וואו, מה זה אומר? השם והכאן? מה, יכול להיות שהם קיימים רק ביחס אחד לשני? מה עם טוב ורע? רק ביחס אחד לשני? נכון, לא נכון? רק ביחס אחד לשני? גבוה, נמוך? קצר, ארוך? ישראלי, פלסטיני? גבר, אישה? יש קשר בין הבפנים והבחוץ. הלך הגיע לשערי עיר לא מוכרת. יצא בדרך עמדה זקנה חכמה וברכה אותו לשלום. ברוך הבא, היא אמרה. אילו מין אנשים הם אלה החיים כאן? שאל ההלך. איך לדעתך היו האנשים בעיר שעזבת? שאלה החכמה. הם היו רחלנים, מרושעים, ולעיתים קרובות אנוכיים. קשה להסתדר איתם. אתה תמצא שהאנשים בעיר הזאת דומים. מאוחר יותר, חלף על פני הזקנה החכמה מטייל נוסף. אילו מין אנשים הם אלה החיים כאן? שאל ההלך השני. איך לדעתך היו האנשים בעיר שעזבת? שאלה אותו החכמה. הם היו אנשים טובים, חרוצים, פתוחים וקל להסתדר איתם. אתה תמצא שהאנשים בעיר הזאת דומים. יש קשר מעניין בין הפנים ובין חוץ. אמרתי היום באחת הקבוצות שלהגיע לריטריט מבחינתי זה אקט פוליטי. אנחנו משנים את העולם הפנימי שלנו בצורה שהיא יכולה להיות כל כך רדיקלית שהיא יכולה לשנות עולם. תיך נתן, נזיר הזנה, נפלא. הוויטנאמי אמר פעם, happiness is not a private matter. אושר זה לא דבר, כן, פרטי שאפשר לשמור אותו רק לעצמנו. וכשאנחנו מתבוננים פנימה, כן, וקורה שינוי בתוכנו, דרך הבנה, דרך חמלה, דרך תרגול, דרך לימוד, דרך ההתמסרות הזאתי, לעבודה הזאת שאנחנו עושים כאן, המעגלים מתחילים להתרחב. וקודם כל, מה משתנה? אם כבר אנחנו מדברים פה על שינוי, מה משתנה? הראייה משתנה. הראייה משתנה. ההשקפה משתנה. הוויו. האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו ואת העולם משתנה. זה נורא מעניין, זה אחד השינויים המעניינים. אתם זוכרים פעם, אני חושבת שזה היה בשנות ה-80, היו את היה נורא פופולרי, התמונות האלה שהיו מורכבות ממלא מלא מלא פיקסלים כאלה, ואז היינו עומדים אולם, לא רואים כלום, מין כזה מלא מלא ג'יבריש כזה, ופתאום אחרי איזה דקה, שתיים, העין מתרגלת, קורה איזה משהו בקשר בין העין למוח, זוכרים? מבינים על מה אני מדברת? ואז פתאום אנחנו רואים תמונת תלת מימד. נכון? זה מדהים. עד היום זה פשוט מדהים אותי. אני יכולה לעבור ליד זה. אני זוכרת שהיה שם משהו, אבל אנחנו רואים ויכולים ממש להישבע שזה רק סתם כתמים. ואז פתאום קורה משהו. פתאום הראייה משתנה. מה זה הפתאום הזה? הפתאום הזה ביקש הרבה זמן של בהייה בתמונה, זה לא שזה כאילו out of the blue, מישהו בא נגע לנו בראש או בעיניים או לא יודעת מה, כישף אותנו ופתאום אנחנו רואים. אנחנו עומדים מול התמונה ועומדים ומתבוננים ומשהו פתאום, כמו נופל למקום. אבל רגע לפני זה, יכול להיות שנסתכל על התמונה הזאת כמה דקות טובות. קרה לכם? חייבים לראות את ה-F-16 שיש בתוכה, או את הדגים, או תמיד זה מין כן, דימויים כאלה. עד רגע אחד לפני, אנחנו ממש בטוחים שלא קורה כלום בתהליך הזה. מה זה? יכולים להישב כלום? אין, זה לא... שום דבר לא משתנה. זה כמו לטפס 1,000 מדרגות כדי להגיע למגדל. 1,000 מדרגות כדי להגיע לקצה שלו, כדי לראות את הנוף מלמעלה. אין הבדל בין המדרגה ה-88 ל-89, בין המדרגה 522 ל-523, מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה. נדמה לנו שכלום לא קורה. גם אין הבדל בין המדרגה 999 ל-1,000. אבל ברגע אחד הכל משתנה. זה קטע זה. ממש מדהים. אז מה אנחנו עובדים כאן? אנחנו עובדים עם המיינד שאומר, מה שהיה הוא שיהיה. בחיים אני לא אגיע. בחיים שום שינוי לא יקרה. זה לא באמת עושה איזה הבדל, או בשביל מה זה טוב, ואז הספק, אתמול, פטרישה דיברה אתמול על המכשולים בדרך, הספק, או אחד מהם ככה מאוד רציני. הספקות מתחילים להגיע. אם אנחנו יכולים לזכור שהאופן שאנחנו חווים את המציאות קשור ישירות לביו, לראייה שלנו, כמו אותו הלך, כן? אז תלוי מי אנחנו, תלוי מה הנוף הפנימי שלנו, איזה עיר יש לנו בפנים. פעם... זה סיפור שסיפרו לי, לא הייתי שם, על הבודה. הגיע איזה מישהו שהתחיל נורא לקלל אותו, וככה השתמש במילים בוטות, וניסה להשפיל אותו, ואמר לו כל מיני דברים, והבודה לא זז, ישב בשקט. לא ענה. ויכול להיות שגואנקה אפילו מספר את הסיפור הזה. אני זוכרת. בקיצור, הבן אדם קילל אותו. ואמר לו, אתה חזיר, שזה אחת הכללות הכי איומות שאפשר לקלל אדם דתי, קדוש. והוא לא ענה. ואחר כך ככה שאלו אותו התלמידים שלו, מה, איך זה יכול להיות? למה לא ענית לו? איך לא ענית לו? והבודה אמר במשפט, לא באנגלית, אבל אני אגיד את זה באנגלית, הוא אמר, A pig sees a pig. A Buddha sees a Buddha. וואו, חתיכת אמירה. ומה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לתרגל? כדי שהנוף הפנימי שלנו ישתנה, שהעיניים, הראייה, ההשקפה, ישתנו. נדמה לנו ככה, לפעמים אנחנו יושבים בריטריט או מדיטציה אחרי מדיטציה, ויכול להיות שהשעמום קופץ עלינו, עייפות, אנחנו מוטרדים ממשהו, ואנחנו, הוויו, ההשקפה הולכת ומצטמצמת לבעיה הזאת שמטרידה אותנו. ואין שום דבר בעולם שקיים חוץ ממנה. אולי השעמום צנח עלינו כמו איזו שמיכה כבדה, וכל נראה לנו בנאלי, נו, טוב, עוד שאיפה, עוד נשיפה, יאללה. את מי זה מעניין? אני לא מאמין, יש לי עוד 5 ימים לעבור, יו. 4? כן. 4. איך אני אשרוד את זה? יו, ואנחנו מתחילים להיכנס לתוך סרטים שלמים של וואו. זה הולך להיות קשה, ומה אני הולך לעשות כדי לבדר את עצמי טוב בהליכה הבאה? אני ארוץ ישר לפינתי, ואני אכין לי משהו מאוד מיוחד מהשני צמחים שיש שם, ואיזשהו בידור, איזשהו אקשן, משהו, או מעניין, מה יכינו לארוחת ערב? המטבח הזה הפתיע בגדול, כאילו, מה היה היום קרובית עם איזה וואו, מעניין מה הם יעשו לארוחת ערב, מעניין אם הם יחזרו על עצמם, אולי צהריים לא, אבל ערב אולי חוזר על עצמו. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בתוך לופ, you get the picture, בלתי פוסק. על מה הדבר הזה יושב? הרבה ממנו יושב על השקפה לא נכונה. שמה שאנחנו חווים עכשיו, זאת האמת. זה, זאת המציאות. מה זה מציאות? אגב, בעברית זה מאוד ברור. מציאות זה הדבר שאנחנו מוצאים אותו. ואת מה אנחנו נמצא? אנחנו נמצא משהו בעזרת אותו הדבר שאנחנו מחפשים איתו, בעזרת הכלי שאנחנו מחפשים איתו. אני מבינה קטנה מאוד בתורה הקוונטית, אבל אמרו לי שיש מין קטע כזה, שאם מסתכלים על אור ומודדים אותו בעזרת מכשיר שיודע למדוד גלים, האור מתנהג כמו גל. ואם מודדים אותו בעזרת מכשיר שיודע למדוד חלקיקים, אז הוא מתנהג כמו חלקיק. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו מודדים את האור, נותן לנו את התוצאה. גל או חלקיק? די מטלטל. אם אנחנו בעניינים של עובדות, כן, אנחנו לא מדברים פה בכלל מיסטיקה או לא יודעת מה, רוחניות. ברגע הזה ממש, 5 מיליון כדוריות דם אדומות רצות לכם בתוך הדם, בשנייה. עושות את כל מה שכדוריות דם אדומות יודעות לעשות. קושרות חמצן, מפרקות CO2, כל הדברים האלה. די מדהים. נשמע כמו מדע בדיוני כזה, המספר הזה. 100 מיליארד תאי עצב במוח. 100 מיליארד, כאילו, מה זה המספר הזה? מה זה הפלא הזה? וזה רק בפנים, כן? זה רק משהו נורא נורא קטן מהתהליכים שקורים לנו בגוף. העיכול, החשיבה, הרגשות, אנחנו דבר כל כך מורכב ומסתורי באמת. ואנחנו רגע מפנים את המבט שרגיל להיות משועמם מעצמנו ומשועמם מהעולם ומסתכלים אם ככה החוצה על העולם. קיבלתי מהמורה הגדול ויקיפדיה את הנתון הבא. מהירות סיבוב כדור הארץ. 0.5 קילומטר לשנייה סביב עצמו. חישוב מהיר, שעה, כמה? 1,800 קמ"ש. כאילו, מה? זה ממש מהר. סביב עצמו, איך אנחנו לא נופלים? מה קורה כאן? סביב השמש עוד יותר מהר. 29 קילומטר לשנייה, מי שזה מעניין אותו. 104,000 קמ"ש? זה מה שכתוב שם. הוא לא מוריד מזה חצי. עדיין זה ממש ממש מהר. איך זה יכול להיות? אנחנו לא נופלים כי, נכון? משהו. למדנו כוח הכובד, כוח הכבידה, כוח המשיכה. יופי. יש לנו שם בשביל זה. מה זה? למה אנחנו לא נופלים? המבט הפנימי שלנו, מבט שלנו כלפי עצמנו, פנימה, מאוד מאוד חשוב. חלק גדול מהעבודה שאנחנו עושים כאן, אפשר, אמרתי את זה נחשת בערב הראשון, להחליף את המונח הזה של מדיטציה, להרחיב את המיכל, להרחיב את הכלי, להרחיב את היכולת שלנו להיות עם מה שיש. המאבק הוא זה שיוצר את הכאב, את אי הנחת. אמר על זה פטריח הזן השלישי, המאבק בין משיכה לדחייה, כן, הופך להיות מחלת התודעה. זה ממש כמו מחלה. אז אנחנו יותר ויותר לומדים להיות עם הדברים כפי שהם, וזה גם לא סוף הסיפור, להיות עם הדברים כפי שהם. אנחנו רוצים לחקור, אנחנו רוצים להבין, יש דברים שנצטרך לתת עליהם את הדעת. וכשאנחנו מגדילים את המיכל, לפעמים מה שזה יבקש מאיתנו זה, באנגלית יש את הביטוי הזה, to rub against the edge. קצת ככה מין, כמו אולי פרפר שיוצא מהגולם שלו. כן? הוא צריך מסתבר את החיכוך הזה של הכנפיים בהפקעת, כדי לחזק אותן. כן? משהו צריך שם קצת את ההתנגדות הזאת, קצת את לבדוק את הגבולות. אם אנחנו נשאר כל הזמן בקומפורט זון שלנו, באזורי הנוחות שלנו, במה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ומכירים וככה, תהיה שם מעט מאוד גדילה. אז איך אנחנו יכולים לשנות את נקודת המבט באופן שיעזור לנו לגדול, יעזור לנו להיות חופשיים? זה מעניין, אני לא יודעת למה זה, אבל זה כל כך נפוץ. כשאנחנו מסתכלים על עצמנו פנימה, אנחנו יושבים במדיטציה, ולמשל שמים לב לגוף או שמים לב לנשימה, מהר מאוד עולה איזושהי סוג של שיפוטיות. עולה הקול של המבקר הפנימי. והוא יכול להתחבא ולהסתתר בכל מיני צורות, הן ככה מתוחכמות כאלה. טוב, בטח, אני לא עושה את זה טוב, מה שזה לא יהיה. תרגול, או אני לא נושמת כמו שצריך, או הנשימה שלי לא עמוקה מספיק, או למה הגוף הזה חייב לכאוב עכשיו? או מה שזה לא ישימו לב להתנגדות הזאת, לדחייה. ולחוסר הקבלה, שהוא לפעמים כמעט מרגיש, לא יודעת מה, אני רוצה להגיד אינרנטי, הוא לא אינרנטי, הוא כל כך ראשוני, אולי זאת המילה. הוא כל כך מיידי, הוא כל כך מהר. הדבר הראשון שנשמע את עצמנו, אומרים לעצמנו. עכשיו, מה זה הקול הזה? של מי הקול הזה? רגע, סליחה, מאיפה באת? מה עכשיו? כן? למה? מאיפה השיפוטיות הזאת? או יותר מעניין מאשר מאיפה, האם אנחנו חייבים לציית לה, להאמין לה? בדרך כלל אנחנו לא עוצרים רגע להרהר, האם זה אמת, האם זה נכון, האם זה מועיל, אפרופו הכללים של הדיבור, דיבור הנכון. וזה נכון לגבי היחס שלנו לגוף או לנשימה או לתרגול שלנו, וזה נכון לגבי היחס שלנו גם לגבי החיים הרגשיים שלנו. אנחנו מוצאים את עצמנו פוגשים אזור כואב ועולה דמעות, ומיד יחד עם הדמעות כאילו חלקיק שנייה אחר כך עולה ביקורת עצמית. אוי, נו, מה עכשיו? למה? דמעות? בשביל מה זה טוב? פדיחות שלא הראו אותי? או מה זה שטויות האלה? בסך הכל אלמנט המים. רגש שהפך למים. איך אפשר להתבונן אחרת? להסיט את המבט אל הדבר האמיתי. לא אל השיפוט, לא אל הביקורת, לא אל הפער. ולנסות לסגור אותו באסטרטגיות די גרועות. ולא חומלות, אלא הדבר עצמו, האם אפשר לפגוש את הכאב? את הכאב ממש. בלי כל כך להילחם בו. ממה אנחנו כל כך מפחדים? רילקה כתב ספר לפני יותר מ-100 שנה, לדעתי, מכתבים למשורר צעיר. אני רוצה לקרוא מתוכו קטע קצר. מתייחס ממש לזה. Perhaps all the dragons in our lives are princesses who are only waiting to see us act just once with beauty and courage. Perhaps everything that frightens us is, in its deepest essence, something helpless that wants our love. Yeah. זה משנה לנו פתאום את הראייה, משהו הופך להיות יותר רך, יותר אפשרי אולי. ובכלל, עצם הרעיון של להסתכל על עצמנו with kind eyes, with kindness, ברכות, בידידות, באכפתיות, בחמלה, הוא לפעמים כל כך זר לנו. המבט השיפוטי, הנוקשה, הלא חומל, הוא כאילו מין, הרבה פעמים, לא אצל כולם, אבל הרבה פעמים כל כך אוטומטי. ואנחנו באמת נדרשים לעשות כאן פעולה אקטיבית. מעבר ל- to be with it, שיש לה הרבה מאוד ערך, היכולת שלנו להגדיל את המיכל ולפגוש את הדבר כפי שהוא, לעשות אולי פעולה נוספת. וממש, באנגלית אנחנו קוראים לזה to incline the mind towards goodness. כדי לשנות השקפה, לשנות נקודת מבט שלנו על עצמנו, ואחר כך, הבנתם, שלנו על העולם, על אחרים, לפעמים אנחנו צריכים להיות אקטיביים, ובאופן יזום, ממש, לתרגל חמלה, לתרגל אהבה, לתרגל ידידות, ממש להסיט את תשומת הלב, לחפש מקומות של טוב בחוויה, בנו, לחפש מקומות של רכות בחוויה ובנו. זה הרי לא יכול להיות שהכל הוא קשה ושלילי וגרוע וכישלון ולא מוצלח. כשאנחנו חווים ככה את עצמנו ואת העולם, זה בסך הכל סימן לראייה לא נכונה. זה הכל. ומה זאת ראייה לא נכונה? ראייה שמובילה לסבל, לאי נחת. מה זאת ראייה נכונה? מובילה לשחרור, ובדרך יש סוכה. האופנים האלה, שבהם אנחנו יכולים לשנות את המבט, לשנות את הראייה שלנו, על עצמנו, מגדילים את היכולת שלנו לחמול. זה עובד ככה, אנחנו גם משתמשים בחמלה וגם יכולת החמלה שלנו גדלה, ואז אנחנו מתחילים גם להתבונן החוצה ורואים את האנשים שאיתנו, בין אם זה כאן בריטריט ובין אם זה בחוץ, כן? משפחה, עבודה, חברים, אנשים שאנחנו לא מכירים. ויחד עם החמלה, וזה לא נפרד, זה שתי כנפיים של אותה ציפור, מגיעה ההבנה. וואו, גם הוא בדיוק בדיוק כמוני. רק רוצה להיות מאושר, לא רוצה לסבול. יש לו דרכים משונות, כן, במיוחד אם זה הבני זוג, בנות זוג שלנו. יש להם דרכים משונות, אם זה ההורים שלנו, הילדים שלנו, אנשים שהכי קרובים אלינו, שם לפעמים מהעימותים הכי גדולים. אבל הבסיס, אותה כמיהה, כן? פשוטה פשוטה, של כל אחת וכל אחד מאיתנו, שיהיה לנו טוב, להיות בטוב, להיות מאושרים. כשאנחנו מתבוננים בעצמנו, אמר פעם פמה צ'ורדון, אנחנו מתבוננים במין האנושי כולו. ולכן העבודה הזאת שאנחנו עושים היא כל כך כל כך משמעותית. אדם יושב עם עצמו, יושבת עם עצמה, מתבוננת פנימה שבוע שלם. וואו, זה אקט שיכול לשנות עולם. המבט פנימה, המבט החוצה. המקום שהוא יציב ובטוח ונוח, הבית. שהוא לא קשור אם אנחנו בחוץ או בפנים, הוא לא תלוי. הראייה שמשתנה, היכולת שלנו לעבור מעבר להשלכות שלנו, למושגים שאנחנו קופים על הדברים. שם, כאן, טוב, רע, גבוה, נמוך, מוצלח, לא מוצלח. לאט לאט, כל זוגות ההפכים האלה יכולים להתחיל, אפשר להגיד להינמס, או להשתחרר, או להתעדות. ונשארת החוויה, the bare experience, החוויה של החיים, פשוטה, נינוחה. החיים כפי שהם, זרימה מתמדת, הוויה מתמדת, בלי שנגדר אותם, בלי שנפריד אותם, בלי שנעשה חיץ או מחיצה. אנחנו מרפים מהזהויות, מהזדהויות. לכן בטבע של הדברים, כפי שהם ממש, אני רוצה לסיים לקרוא קטע קטן מספר שתרגם אייל הופמן שנקרא קורות האדמה, תרגום מסינית של צ'ואנג צה. על כן החכם או החכמה הולך לאורו של התוהו ובוהו, לאורה של החשיכה. הוא אינו כופה הבחנות, אלא משאיר את הכל במקומו הרגיל. זאת היא צלילות הדעת. אז בואו נשאר עם הדברים כמה רגעים יחד ונחת. להתבונן במבט אחר על עצמנו, על אחרים,